רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. שלום, אנחנו עם עושים עסקים, והשבוע הסיפור המדהים מאחורי האקזיט של השנה.
הפרק בחסות פארק עתידים תל אביב, המזמינה אתכם להאזין לפרק מיוחד בפודקאסט עושים עסקים. רוצים לדעת איך מתחם נדלן יכול לתת יותר מסתם ארבע קירות לעסקים, ואיך יוצרים מודל של אקוסיסטם, נטוורקינג וחיי קהילה בסביבות עסקיות מוצלחות? אתם מוזמנים להאזין לפרק מיוחד על פארק עתידים תל אביב, בו מתארחים סגי ניב, מנכ"ל הפארק, וגבי קמינסקי, מנהל סיטי זון, מעבדת החדשנות לערים חכמות הפועלת בפארק. חפשו את עושים עסקים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם ובאתר הבית שלנו, ranlevi.com.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
2019 אוטוטו מסתיימת, וממש רגע לפני סופה נחתמת אחת העסקאות המדהימות בהייטק הישראלי, כשענקית המעבדים העולמית אינטל רוכשת את הסטארט-אפ הישראלי הבנה לאבס בסכום של 2 מיליארד דולר במזומן. אז מה עושה הבנה לאבס ששווה לאינטל כל כך הרבה כסף? מי הולך ליהנות מהאקזיט הענק? ומה עושה את היושב ראש והמייסד אביגדור וילניץ ליזם סדרתי כל כך מוצלח? על כל השאלות האלה אנחנו נענה בשיחה עם מאיר אורבך, עורך ההייטק של כלכליסט. שלום מאיר אורבך.
שלום חגי.
אתה, קודם כל צריך לומר, אתה העיתונאי שחשף לראשונה את העסקה הזאת בכלכליסט, עוד לפני הפרסום הרשמי, ושפו על הסקופ העיתונאי. אז תשמע, דבר ראשון שאני רוצה לשאול אותך, זה בעצם על מה אינטל שילמה 2 מיליארד דולר כשהיא רוכשת את הבנה לאבס. אתה יכול לנסות להסביר לי מה בעצם הייחוד של החברה הזאת, מה היא מפתחת, מה כל כך קסם לאינטל?
זה נורא פשוט. אינטל נמצאת במלחמת עולם כיום בתחום הבינה המלאכותית. בינה מלאכותית זה היכולת בעתיד של כל המחשבים ושל כל המכשירים הנסתעים למיניהם לחשב ולאבד במהירות נתונים. במהירות ובאיכות גבוהה. דברים שלא היו אפשרים עד לא מזמן, עכשיו הם אפשרים בזכות מערכות הענן המקיפות ובזכות יכולות המחשוב המתקדמות שפותחו לפתע. הבינה המלאכותית שכבר אנחנו מכירים אותה עשרות רבות של שנים, יכולה להפוך להיות מרעיון למשהו בר ביצוע. ומי ששולט בעולם הזה קודם, זה חברה שנקראת NVIDIA, שפיתחה שבבים מתקדמים מאוד כאלה, ומובילה את השוק באחוזים ניכרים. אינטל מבינה, זה השוק העתידי. ולכן היא מסתערת עליו בכל העוצמה שלה. היא כבר ביצעה רכישות קטנות בעבר, הקימה צוותי פיתוח, אבל זה לא גודינה.
כן.
היא הבינה שהיא חייבת משהו, לא רק לפתח, אלא משהו מוכן ואיכותי.
כן. עכשיו, זאת אומרת, מה שאתה אומר לי בעצם, מה שאתה אומר לי בעצם, שעולם המעבדים שהיה בנוי בצורה מסוימת, מושתתת על חישובי מחשב, בעצם הבינה המלאכותית נכנסה גם לתחום הזה של ה... מעבדים, ובעצם אינטל זייתה כאן חברה שהיכולות שלה בתחום המעבדים שמבוססים על בינה מלאכותית היא גבוהה, והיא יכולה לתת לה יתרון על פני המתחרות, אפילו על אותה אינווידיה שהזכרת קודם.
אינווידיה כרגע, השליטה של אינווידיה כל כך חזקה, שהדבר היחיד שזה יכול לתת לאינטל, זה יכולת להתמודד איתה. האם זה יגרום לאינטל לנצח את אינווידיה עוד היום הזה רחוק? אבל הרכישה היא צעד חשוב בכיוון הזה. בשביל אינטל, 2 מיליארד דולר זה לא המון כסף. לאינטל יש קופת מזומנים עצומה שבשביל זה היא נועדה, אבל זה יותר מאשר עוד חישובים. כנראה שכל העולם שלנו כולו הולך לכיוון הבינה המלאכותית. גוגל, אמזון, אפל, פייסבוק, כולם בונות עכשיו את כל העסק שלהם, את כל המערכות הנתונים שלהם, סביב מערכות של בינה מלאכותית. השבבים האלה יהיו בכל מקום. כל מקום יצטרכו שבבים כאלה, בין בצי נתונים ענקים שנקראים דאטה סנטרס, לבין המחשבים שלנו שעוד מעט, גם הניידים שלנו שעוד מעט יבלעו לתוכם, גם שבבים כאלה שיתרמו לשם. הכל יגיע לשם בסופו של דבר. זה כנראה המהפכה האמיתית הבאה בעולם, שכבר קורית בימים אלה, אבל עוד לא במלוא העוצמה, היא מהפכת הבינה המלאכותית. ואם תהיה יודעת שאם היא לא תהיה שם, אולי אפילו זה יותר גרוע מה שלא עולה במובייל, אותו יפתפסה. כן.
טוב, אז בוא נדבר עכשיו על על העסקה עצמה. קודם כל, הבנה לאבס זה בעצם חברה מאוד צעירה במונחים של חברות כאלה, 3 שנים בסך הכל היא פועלת, וכבר
3.5 שנים, כן.
וכבר כן. הם מוכרים אותה בסכום פנטסטי כזה, במזומן צריך לומר, שצריך כן. לומר בהקשר הזה שזה במזומן, זה לא כמו בהרבה עסקאות אחרות שנעשות בהחלפת מניות, פה זה עסקה במזומן, וזה מדהים בפני עצמו, נכון?
כן, זה היה מדהים, אבל אינטל לרוב קונה את רוב העסקאות של במזומן, נדיר, אני לא זוכר את העסקאות של אינטל, ולרוב גם לחברות גם, תראה את פייסבוק, קונות כיום במניות, כי המניות שלהם זה דבר יחסית, אפילו יותר יקר להם מהמזומן, מזומן יש להם המון במניות של החברה, אני לא בטוח, אם מישהו היום מוצאים היום מניות של גוגל או של אינטל, מה הוא היה מעדיף? מזומן ומניות כאלה. אתה יודע, זה עסק לא רע לקבל את המניות שלהם, הם סמכו לא רע. אבל אני אומר, כן, אז הדיפולט הוא רכישת מזומן, אבל זה עסקה מטורפת.
לא, כן, אני כן, שהתכוונתי במדהים, לא רק בהקשר כמובן שזה מזומן לעומת מניות, אלא מדהים בהקשר הזה של חברה כל כך צעירה, ובמיוחד סביב הסיפור של היזם המרכזי מאחורי אביגדור וינליץ. בוא תספר לנו עליו קצת.
אביגדור וינליץ הוא כנראה משהו מוגדר כיום בשפת העם, יזם על. הוא התחיל עם, מזמן עם חברת גלילאו, אחרי שזמן לא רב גם היא הונפקה, כבר היה למחירות, אבל היא הגיעה לאיזשהו דרגה שבו היא הבינה שהיא צריכה או לשדרג את עצמה או להימחר, והיא הבינה שזה להימחר, אז מרוול קנתה אותה ב-2.7 מיליארד דולר, זה היה סכום פנטסטי. אביגדור אחרי זה פרש לתקופה לא קצרה, אחרי עשור שהוא עשה המון דברים למען עצמו, למען הקהילה ולמען הסביבה, הקים את אנפורנה על שם הרכס בנפל. אנפורנה פיתחה גם היא שובבים מסוג אחר לבסיסי נתונים. אמזון התנפלה לחברה, רכשה אותו בתחום צנוע של 350-370 מיליון דולר, ולמעשה הפכה אותה למרכז הפיתוח הכי חשוב כמעט של אמזון בחוץ לארצות הברית. מהר מאוד אחרי זה הוא הגה את הרעיון של הבנה לאבס, רב אליו עוד שני יזמים, והם כך וינליץ עובד. יש לו חבורה של משקיעים שהולכת איתו כל הזמן, שהם גם אנשים מאוד מבינים בטכנולוגיה, וגם אנשים שיש להם כסף ולהקים חברה ולא לתת הכל למשקיעים מוסדיים. וינלס הוא איש צפוני, גר בצפון, בגליל, רוב החברות שלו קרות שם באזור, הוא מאוד אוהב גם את האזור, הוא מאוד מוכיר לו ומשפיע עליו.
תגיד, קודם כל הזכרת את השני הנוספים, אני צריך להגיד השמות שלהם, שזה דוד דהן ורן חלוץ, שהוא בנו של הרמטכ"ל לשעבר, דן חלוץ. תגיד, אם אתה צריך לאפיין אותו, את וינליץ, מה עושה אותו בעצם, אותו יזם סדרתי? מה זיהוי נכון של מוצר שהשוק ירצה, לא יודע, זה שהוא מקיף את עצמו באנשים טובים שיודעים להביא באמת את המוצרים בצורה מהירה, תנסה לאפיין לי אותו.
כמו בכל דברים, זה כן. דבר ראשון, הוא איש בעל הבנה טכנולוגית מאוד עמוקה ובעל יכולת לימוד טכנולוגית. זאת אומרת, הוא מהר מאוד מבין טכנולוגיות חדשות שמתפתחות. תחשוב שהבינה מלאכותית, שבבי הבינה מלאכותית לא היו לפני 10 שנים שהוא היה עם אנפורנה או כל חברה אחרת. הוא לומד מאוד מהר מה השוק צריך עכשיו, ומה הפתרון הנכון עכשיו, ואיך צריך לעשות את זה. הוא מוקף באנשים טכנולוגיים שידעו מהר מאוד להגיד לו, שהוא חושב נכון או לא חושב נכון, זה לא הרבה גם, הוא לא צריך הרבה כאלה, יש לו שניים, שלושה יועצים שלו, שהולכים איתו ביחד, לא בדיוק יועצים, זה יותר, הם כנראה מוגדר חברים, פשוט לא מכיר אותם ברמה האישית, והוא פשוט מזהה נכון מה שהוא צריך, ובעיקר איך צריך לעשות לו את זה, ויש לו את הדבר הכי חשוב שיש לי, אז אני יכולת ביצוע, כמו שקוראים לזה בשפה, execution,
כן.
להחליט, להוציא לפועל, להזרים כסף שיש לו, לדאוג להביא את המשקיעים הנכונים בזמן, וגם לדעת, באמת, למכור את החברה בזמן. כי לכל חברה צריך לדעת מתי היא יכולה להגיע לבשלות שלה, ולגודל המקסימלי שהיא יכולה להגיע אליו. והוא זיהה את זה בכל פעם בחיים של החברות האלה.
תכף נדבר באמת גם על המשקיעים, אבל אתה יודע, אפרופו זה, זה ככה אנקדוטה שאני קורא אצלך, שאותה אינטל הרי נחשבת בין הענקיות בעולם, והוא לא ממש מת על הענקיות האלה בלשון המתה, נגיד את זה, כי ראיתי שיש לו התבטאות שהוא דיבר נגד הגדולות, נכון? נגד מה שאנחנו קוראים הגורילות הענקיות בעולם האינטרנט.
כן, יש לו איזשהו, הוא חי באיזה פרדוקס של, אני שמעתי הרצאה שלו לא מזמן שהוא עשה בצפון, על כמה הענקיות האלה מפחידות אותו ועל כמה הוא רוצה להילחם בהן. אבל הוא גם אמר את זה, אני נלחם בהם, אבל אני מוכר להם. הוא מכר להם את אמזון, הוא מכר להם את גלילאו, ועכשיו הוא מכר לאינטל את הבנה. יש לו איזשהו פרדוקס שהוא חייב לתחום, כי הוא באמת מפחד מהענקיות האלה. ותמיד, הדלתות שלו, כל הענקיות האלה פתוחה ברמה של אין אחד שהוא לא יכול להגיע אליו, באמת. זה גם יתרון עצום. אבל מצד שני הוא יודע את כוחן, והוא כנראה...
זה לא הפריע לו להגיד שאני חושב, אני מצטט כאן, אני חושב שיותר מדי כוח מביא... רע, אמזון היא חברה רעה, אפל היא חברה נוראית, בגוגל, אפל ואמזון, הרוע שם עצום, אני מחפש חברות שילחמו בהן, אבל כשצריך לעשות עסקה עם אינטל, אז בסדר, זה לא, לא סותר, כן, הדואליות הזו שאתה מדבר עליה.
כן, יש בו איזה דואליות שלא מוסברת, אבל תראה, יש הרבה אנשים שחיים במצב של רוצה, לא רוצה, אז כנראה זה המצב, זה זה כנראה המצב אצלו. אני עדיין, אתה יודע, זה שהוא מכר את זה לאינטל, זה לא הציע אף אחד שהבן עליו תמכירה. זה לא חברה שכנראה נועדה להיות גדולה בפני עצמה, אלא היה ברור שהתנפלו עליה עם מחירים זה. הקף חלו שיר שתחום כזה מטורף, או הצלחה כזאת מטורף.
כן. טוב, בוא נדבר באמת עכשיו על הכסף הגדול שיש כאן, ומי הולך ליהנות ממנו. אז מכרו את החברה ב-2 מיליארד דולר, מי בעצם הנהנים המרכזיים? קודם כל, לדבר על היזמים עצמם ועל הקרנות שהשקיעו, וכמה, מה שנקרא, עשו על הכסף.
תראה, הגדיר לי את זה מישהו שהיה שם זה, שזה אחד ההחזרים הכי טובים אי פעם שהיה בהייטק ישראלים.
החזרים על ההשקעה הכוונה, כן.
זה ההשקעה. השקיעו שם 20 מיליון דולר, אבל אי אפשר לחשב את זה ככה, כי כל אחד משקיע בשלב מסוים, מקבל מניות מסוימות, שווי מסוים, אז אתה לא יכול לדעת כמה באמת כל אחד קיבל, אבל אתה יכול לשאר שרוב האנשים, הרבה מאוד אנשים עשו שם פי 10, פי 15 על ההשפעה שלהם.
לא, אבל זה בעיקר, שאתה אומר אנשים, תכף אתה בא אנשים ספציפיים, אבל קודם כל אתה מדבר על הגופי ההשקעה שהשקיעו במהלך הזמן בחברה, מה שנקרא משקיעים לא בודדים, אלא קרנות כאלה או אחרות.
כן, המרוויחים באמת הגדולים, זה אביגדור, אנשיו והעובדים שעושים שם המון כסף. באמת, מגיע להם, ירוויחו בכבוד, הם מרוויחים העיקרים, נתח העיקרי של החברה עדיין בידיהם, ואני משער שמאות מיליוני דולרים רבים זורמים לכל החבורה הזו.
אתה לא יכול להגיד, אי אפשר להגיד ממש את החלוקה ביניהם? אנחנו לא יודעים בדיוק.
זה יהיה ניחוש ממש טוב. רוב העיתונאים נתקלו פה בקיר שאין פה... כי גם חלוקת המניות שם לא ברורה, וחברות שלא ססות לדבר. אם תסתכל בכל הכתבות של כולם, אף אחד לא דיבר. אף אחד שמעורב בעסקה לא דיבר. אנחנו דיברנו, רוב השיחות היו, או לא לצפות, או שרוב השיחות היו עם אנשים מסביב.
כן, אבל ניתן להעריך את זה בסדר גודל של מאות מיליוני דולרים המייסדים?
מחצית החברה כנראה מוחזקת על ידי מה שמודר מייסדים ועובדים, בערך זה הערכה כיום, בשוק, והשאר מוחזק על ידי משקיעים פרטיים קטנים, והרבה קרנות שבראשן נמצאת קרן בסמיר ונצ'ר, קרן וולדן, שגם הצליחה מאוד מאוד שם, רשמה הצלחה גדולה מאוד, והצלחה מאוד מדהימה, זה הקרן של אינטל, אינטל קפיטל, שזה מצחיק מאוד, אבל להתקבל כסף עם האינטל, בעקבות ההשקעה המוצלח שלה באבנה.
כן.
כי אינטל השקיע, קפיטל השקיע המון כסף בסיוב האחרון, אבל להתקבל בחזרה גם הרבה כסף.
שערכת אותו קודם שבאזור הבין פי 10 ל-15 על ההשקעה.
כן.
כן.
את יכול לשאול שרוב המשקיעים פה עשו לפחות פי 10 או פי 15, אני לא יכול, כל אחד על פי הזמן שהוא השקיע, אבל תחשוב על זה, יכול להיות שאדם השקיע פה 20 מיליון דולר ויקבל 200 עד 300 מיליון דולר. תחשוב, זה תוך שלוש, המקסימום שאנשים השקיעו בו שלוש שנים, יש אנשים שנכנסו ב-2018, בתוך שנה יראו החזר של פי 10 על ההשקעה שלהם.
Mm-hmm.
אתם מבין את זה שזה לא, לא נתפס, אנשים השקיעו 40 מיליון דולר, 30, 20, יקבלו מאות מיליונים.
כן.
תדע, אין הרבה השקעות.
באמת בלתי נתפס. הזכרת באמת את העובדים. אנחנו יכולים להעריך באיזשהו אופן מה הנתח של העובדים הרגילים בחברה, והאם באמת הולכים להיות, כל העובדים הופכים להיות מיליונרים?
לא, זה הקדמה פרקט להגיד את זה, אבל אני מעריך, אני לא יודע, א' תזכור, זו חברה שמאוד מפוזרת, יש לה אמנם המון עובדים בקיסריה, אבל יש לה גם עובדים בסן חוזה, ארצות הברית, יש לה אפילו עובדים בפולין, עובדי פיתוח בפולין, אז אני לא יודע מי מהם מחזיק אופציות, או איזה מענה כלשהו, איזה, מה הוא מוגדר לו. אני באמת לא יודע. הערכה שלי, שמרבית העובדים בישראל ינו מהאופציות, וכנראה מרבית מהם כבר לא צריכים לדאוג למשכנתות יותר. כמה מהם יהיו מיליונרים? לא יודע. אני די בטוח שלא מעט. דרך אגב, אני די בטוח שרוב אלה שיהיו מיליונרים, אני לא בטוח שהם יהיו רחוקים מזה כל כך. זה חברה של המון אנשים, אתה יודע, מנוסים בתעשייה.
עוד איזשהו היבט שקשור באמת לעניין של הכסף, זה האם המדינה, אני מתכוון עם הכיוון של המיסוי, יש איזושהי הערכה כמה היא הולכת ליהנות מזה, כי אתה יודע, אנשים האלה צריכים לשלם מיסים על הרווחים המשקיעים, האלה צריכים לשלם מיסים, יש איזושהי הערכה, שמעתי אתמול איזשהו מספר של 250, 270 מיליון דולר מתוך הסכום הזה שיהיה כהחזר מס.
רואי חשבון נחושים יצאו לריב ביניהם, אני מצטער לעצמי שמדינת ישראל תהנה ממאות מיליוני דולרים, כמה בדיוק, אני לא יודע, אני לא יודע, האם הם מוגדרים כאזור פיתוח א', האם מוגדרים כאזור, כחברה, אני לא יודע איך הם מחושבים לצרכי המיסים שלהם, אבל אפילו אם מדינת ישראל תקבל רק 10% מהעסקה, אני אומר, מצב נוראי 10% מהעסקה, זה 200 מיליון דולר, 400 מיליון שקל לקופת המדינה המדלדלת שלנו, לא רב אחד, אני משאיר שזה הרבה יותר.
פה קצת היית בחשבון, כי 200 מיליון דולר זה לא 400 מיליון שקל, זה כמעט, זה 700. כן, כן, בסדר גמור.
תחשוב שיש לנו פה, במינימום, נגיד, אני אומר, זה סכום נראה לי המינימלי, כבר מדינת ישראל, כאילו, כך לא, אני אומר, אוקיי, סגרת לי פינה.
כן, קופה המדלדלת של האוצר שמחפשת את ה... הכנסות הנוספות, בכדי לאזן את הגרעון, שכל הזמן מדברים עליו, זה איזשהו סוגר לו איזושהי פעונה, אתה אומר. תגיד, עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, מה הולך לקרות עם העובדים, או בכלל, אתה יודע, היו כל כך הרבה מקרים בעבר של... בעבר, רק שנייה, בעבר של חברות שנמכרו, ואז המרכזי פיתוח נסגרו, נעלמו, נמוגו, מה הולך לקרות פה, אתה יכול להעריך?
היום פרסמנו בכלכליסט, שאינטל מתכוונת להשקיע מעבר לשני מיליארד דולר עוד סכום עצום בשימור העובדים ובגיוס חדשים. אינטל לא קנתה פה שבבים, אינטל קנתה פה חבורה מטורפת של אנשים שמבינה מאוד בבינה מלאכותית. זה אוצר יותר חשוב אפילו ממה שהם פיתחו. אינטל, להפך, זה יותר ממובילאי בשבילה עכשיו איתך. מובילאי זה חברה מבוססת, גדולה, היא באה עם הכנסות, לקוחות, הכל. אבל נעלה בזה, מרכז פיתוח שאין הרבה כמו לקנות. אינטל, הדבר הכי לא שהיא תעשה זה לסגור את זה, להפריט, תגדל אותו, תתפח אותו, תשמר אותו, מה שהעובדים האלה צריכים, היא תיתן להם ויותר. ואני בטוח שהמשכורות שהעובדים האלה קיבלו כרגע, והתחלה נפלאה למסע ומתן העתידי שלהם על שכר עם אינטל, שבטח ישפר להם משמעותית. כולם יקבלו מניות ואינטל, יקבלו אופציות, אני לא יודע מה אינטל מחלקת, אבל זה כולם שם יישארו, זה בטוח, עובדי הפיתוח בטוח יישארו, ואינטל תשקיע עוד הרבה ולגייס עוד הרבה עובדים. זה הולך למרכז משמעותי מאוד לאינטל, לא, לא פחות מזה.
הרפתקאותיהם של קפטן פנדה וטופר בוי. במערה סודית, אי שם מתחת לסניף של איקאה, יושב קפטן פנדה מול מאות מסכי טלוויזיה, צופה באזרחי ישראל המנמנמים ומוודא ששנתם ערבה.
אהה, הבחורה הזאת כאן היא מתהפכת מצד לצד. קדימה, טופר בוי, אל הפנדה מוביל! טופר בוי, קום!
אה? מה קרה?
אזרחי ישראל זקוקים לנו, טופר בוי, קח איתך מזרן ונצא לדרך. שלום, גבירתי!
מי זה? מה אתם? מי אתם?
אין סיבה לדאגה, גבירתי, אני קפטן פנדה וזה עוזרי הנאמן, טופר בוי.
אוי אלוהים, המדרגות האלה, נגמר לי הגב.
מה אתם עושים בחדר השינה שלי?
היום בשעה 4 לפנות בוקר התהפכת מצד לצד ולא הצלחת להירדם. הבאנו לך מזרן של פנדה כדי שתשני טוב יותר בלילה.
אבל עכשיו 8 בבוקר.
כן, מאז שפתחו את נתיב פלוס הפקקים על ההיסטור.
איך אתה יודע שלא ישנתי טוב?
את רואה שם בפינה? תעשי שלום למצלמה.
אתה השתלת לי מצלמה בחדר השינה?
אין צורך להודות לי, גבירתי. תודי לפנדה ולמזרנים המעולים שהם מייצרים. קדימה, טופר בוי, אזרחים נוספים זקוקים לנו. טופר בוי!
אך!
אל תדאגי, גבירתי, זה כוח העל של טופר בוי. הוא נרדם בכל מקום, כי תמיד נוח לו. זכרי, אם המזרן לא מתאים לך מכל סיבה שהיא, רק תנופפי למצלמה, וטופר בוי יהיה פה כדי לאסוף אותו בחזרה. להתראות!
זה בסדר, הוא ויסקו-אלסטי.
חיזרו אלינו בשבוע הבא אל פרק נוסף של הרפתקאותיהם של קפטן פנדה וטופר בוי. אם גם אתם רוצים לישון טוב בלילה על מזרן של פנדה, כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לנופף אל הנקודה השחורה בפינת החדר. לא, לא לשם, בצד השני. בדיוק. או לחילופין, בקרו באתר הבית של פנדה, pandazzz.co.il, והזמינו מזרן, טופר ומוצרי שינה נוספים במחירים משתלמים במיוחד. 100 לילות ניסיון, ללא עלות, ללא התחייבות, ומשלוחים, חינם. מזרני פנדה. pandazzz.co.il.
אם נחזור ל... בעיניי לדמות הכי מעניינת כאן בכל הסיפור הזה, אביגדור וילניץ, היושב ראש בין המייסדים. מה הולך להיות איתו? מה הולך לדבר הבא לדעתך? הוא בעצם ברגע שהם קנו אותו, אז ברגע שקנו את החברה הזו, יוצא החוצה מהתמונה, איך זה עובד?
יש לו, דבר ראשון, לאביגדור יש כמה השקעות ממש טובות. ממש השקעות מצוינות. אז אין לו ממש צורך ל... יש לו חברה שנקראת לייטביט, אם תחפשו אותה, שהוא משקיע ומעורב בה מאוד, יש לו כמה חברות שהוא מעורב בהן. אני לא מאמין, אני מאמין שהוא יצטרך אולי להישאר באינטל ברמה של איזה יועץ, או ללוות את החברה בזמן המיזוג, אבל אני לא נראה לי שהוא הולך להיות עם החברה בדרכה באופן מלא. אני לא נראה לי, זה לא הסגנון שלו.
הוא הולך להתמקד בסטארט-אפים האחרים שהוא מעורב בהם, ואולי גם על חלומות חדשים.
אני אגיד לך את האמת, אני ממש, אני מקווה שהוא ידבר פעם ויספר מה הוא רוצה לעשות, אבל כרגע נראה שבעיקר הוא הולך אביגדור נמצא בסיוע עכשיו עם הצלחות ודברים כאלה, להגיד לך שאני יודע מה הוא יעשה.
כן,
אבל אני מאמין שעוד נשמע עוד הרבה עליו, אבל לא נראה לי שזה
הצלחה
האחרונה שלו.
טוב, אוקיי. היה מעניין מאוד. תודה רבה, מאיר אורבך, עורך הייטק של כלכליסט. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה חגי.
להתראות.
תודה חגי. ביי ביי.
עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@gmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.